פרשת ויקרא. בפרשיות האחרונות של ספר שמות עסקנו במעשה בניין המשכן. בפרשיות השבוע הבאות שנקרא בספר ויקרא נעסוק בתוכן המעשי שנעשה במשכן, והוא עבודת הקורבנות. מעשה הקורבן הרי הוא מיסודות העולם. כדברי שמעון הצדיק בפתיחה לפרקי אבות, השלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וכך כתב הרמב״ם בהלכות מעילה פרק ח' הלכה ח', וכל הקורבנות כולם מכלל החוקים, ואמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. למרות החשיבות המרובה של עבודת הקורבנות, הידיעה שלנו בנושא הזה מועטה מאוד. וכתב על כך הרמב״ם בפירושו למשנה בהקדמה לסדר קודשים. ראיתי לדבר בחלקי הקורבנות, ואשר הביאוני לכך עם היות חלקיהן דבר מבואר. כלומר, הרמב״ם מסביר מדוע הוא מפרט את כל ענייני הקורבנות, שהרי הדברים לכאורה ברורים וידועים. וההסבר לכך, כותב הרמב״ם, היות ועניין הקורבנות עבד בעוונותינו הרבים, ואין משגיחים בו, ואין שואל, ואין דורש, ואין מבקש. עד שנשתוו בו החכם הגדול עם השחל. ורוב התלמידים אינם יודעים מן הקורבנות, אפילו מה שנאמר בהם בפסוקים. מדברי הרמב״ם עולה מציאות עגומה, שידיעת החכם הגדול והשחל שווה בענייני הקורבנות. לכן ישנה חשיבות מרובה בלימוד ענייני הקורבנות. על חשיבות ענייני הקורבנות, לימוד של ענייני הקורבנות, בזמן הזה, דרש רבי אלעזר בשם רבי חנינה בר פאפה, שלא יהיו ישראל אומרים, לשעבר היינו מקריבים קורבנות ומתעסקים בהם, ועכשיו שאין אנו מקריבים מהם, מהו להתעסק בהם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ואתם מתעסקים בהם, כאילו אתם מקריבים אותם. ואין זה מצאנו גם בסוף מסכת מנחות. אמר רבי יצחק, מהו שכתוב, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם. ללמדנו שכל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו יקרב אשם, וכן הוא בכל הקורבנות. על מעלה מיוחדת שיש בלימוד מעשה הקורבנות, מופיע בזוהר הקדוש לפרשת וירא. מי שמזכיר בפיו, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ענייני הקורבנות והקרבתם, דהיינו מדוע מקריבים כל קורבן וקורבן, ומהו סדר הקרבה המיוחד לכל קורבן, ומכוון בהם שיהיה הלימוד במקום עסק ההקרבה לכפר על אותו חטא שבא עליו אותו קורבן, ברית קרותה שאותם המלאכים הממונים להזכיר חטאים של בני אדם, שאינם יכולים לעשות לא רע, אלא רק טוב. רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, המוכר לנו יותר בכינוי החפץ חיים, חיבר ספר על ענייני הקורבנות והמקדש בשם ליקוטי הלכות. ובהקדמה לספרו זה, שואל החפץ חיים שאלה, אילו היה בא מבשר נאמן לעם ישראל, ומודיע להם שבזמן הקרוב תהיה הגאולה. בוודאי היו מזדרזים אלפים ורבבות מישראל ללמוד את הלכות הקורבנות והמקדש. ואתה אגידו נא לי, שואל החפץ חיים, הלא אנו מחכים ומצפים ומתפללים בכל עת על ביאת המשיח, שיבוא במהרה. ונשמע באוזנינו מה שאנו מדברים אל השם בפינו. כי אם אמנם באמת אנו מחכים במהרה לביאת משיחנו, בוודאי צריך כל אחד לזרז עצמו, להבין ולדעת ענייני המקדש והעבודה. מסיים החפץ חיים, וכשיראה הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מכינים את עצמם לדעת דיני עבודת הקורבנות, ועומדים ומצפים מתי יגיע דבר זה למעשה, בוודאי יחיש לגאולנו, ויבנה לנו בית תפארתנו. כי מכיוון שאנחנו עשינו את שלנו, הוא בוודאי יעשה את שלו. וישוב אלינו ברחמים, ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים. העיסוק בענייני הקורבנות לא נשאר רק במישור העיוני, אלא עבודת הקורבנות קיבלה ביטוי מעשי בפעילותם של גדולי ישראל לחידוש עבודת הקורבנות. היסוד לפעילות הזו הוא פסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, שמקריבים קורבנות אף על פי שאין שם בית בנוי, בפרק ב' הלכה ד'. כלומר, שאנחנו יכולים להתחיל להקריב קורבנות למרות שעדיין בית המקדש לא נבנה. לכן, בתחילת ימי בית שני, עולי בית שני קודם כל בנו מזבח, והתחילו להקריב עליו את הקורבנות ללא בית המקדש. תקופה זו נמשכה 22 שנה, עד שנגמר בניין בית המקדש. רבי שטוריה פרחי, מתלמידיו הגדולים של הראש, שחי לפני כ-680 שנה, מביא בספרו כפתור ופרח, שרבינו יחיאל מפריז, מבעלי התוספות, רצה לבוא לירושלים כדי להקריב קורבנות. בתקופה מאוחרת יותר, ביקש רבי עקיבא איגר מחתנו החתם סופר, שיבדוק את האפשרות לקבל רשות משליטי ירושלים להקריב קורבנות. בתשובת החתם סופר לרבי עקיבא איגר, מופיעה בשו"ת חתם סופר יורדיה, תשובה ר' למדבב, ושם כותב החתם סופר, השליט בירושלים קפדן גדול, כי הוא אמר לבל יקרב שם מי שאינו מאמונת ישמעאל, כי שם נבנה בית העבודה שלהם. כלומר, השליט פה בירושלים לא מאפשר לחדש את עבודת הקורבנות. כדי בצורה מעשית לחדש את עבודת הקורבנות, אנחנו צריכים דבר ראשון לאתר את המקום, שהרי פסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה שמקומו של המזבח מכוון ביותר. לצורך איתור המקום אנחנו מסתמכים על תשובת הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, רדב"ז שהיה מענקי התורה בזמנו, היה ממגורשי ספרד, בתחילה הוא נמלט למצרים ואחר כך עלה לירושלים, ומי שגברו כאן הרדיפות אחריו עבר לצפת, ושם התקבל בכבוד על ידי רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. והוא קבע בצורה חד משמעית שאבן השתייה שהייתה, האבן שהייתה בקודש הקודשים, היא האבן הנמצאת היום תחת כיפת הזהב. לכן, מדברי הפוסקים שדנו בצדדים המעשיים של חידוש עבודות הקורבנות, עולה שאין שום מניעה הלכתית לחידוש עבודת הקורבנות בזמן הזה ובתנאים כשלנו. אם כן, מקום המקדש, מקום המזבח נמצא, ובניית המזבח זה דבר שהוא פשוט וקל, כאשר אנחנו יכולים להקריב את כל הקורבנות שקבוע להם זמן, גם כשאנחנו טמאי מתים, והכהנים המוחזקים לנו ככהנים יוכלו לעבוד במקדש ובהקרבת הקורבנות. לכן, מוטל עלינו להתחיל בהכנות מעשיות לחידוש עבודת הקורבנות. נסיים בדבריו של הרב טוקצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש, וכך הוא כותב, שנזכה להקים מזבח ולהקריב עליו קורבן ציבור, תהא זאת מן הסגולה לתקומת יעודנו ולבניין בית מקדשנו ותפארתנו ולהופעת הגואל אשר יגאל את עם ישראל בגאולה שלמה בחומר וברוח, והלכו גויים ועמים לאורו ומלא ארץ דעה את השם. נתחזק כולנו באמונה וביטחון בשם, ונתחיל בימים אלה בהכנות מעשיות לחידוש עבודת הקורבנות, ונחדש ימינו כימי עולם וכשנים קדמוניות.